אז הנושא של השיחה שלנו היום הוא הפניית המבט מנפרדות אל מארג הקיום. זה ככה נושא שהוא ממש בלב, לב התשוקה שלי, לב שברונות הלב שלי, בלב המסעות שככה יצאתי אליהם בשנים האחרונות. ככה כשהתעסקתי עם מה אני הולכת לדבר היום, הרגשתי איזה מין רטט כזה של המון 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 דברים. ככה שבא לי לאסוף ולהביא. אז ככה יש בי איזה סקרנות מה מכל זה באמת ככה התהווה. תוך הזמן הזה. לפני בערך שנה הייתי ביקרתי אצל מכרה שיש לה מין חווה בצפון פורטוגל. ככה שני מדרונות של הר מיוערים עם באמצע ככה נחל קטן עם בריכות של מים מתוקים. ובאתי לעבוד איתם כמה ימים. ובאחד מהימים המשימה שלי הייתה בתוך איזה חלקה, בתוך השטח הזה, לעקור שיחי פטל. וככה שיחים קטנים, ענפים, דקים. ובאתי למשימה הזאת ככה באיזה תמימות של מתחילה. הייתה לי מזמרה קטנה וכפפות כדי להיזהר מהקוצים, מהדר. וככה התחלתי לקטום את הענפים הקוצניים, בעדינות, כדי לא להידקר. וככה ההנחיה שקיבלתי הייתה להוציא אותם מהשורש. כי בעצם מה שקרה עד עכשיו זה שהיו קוטמים אותם ולא מוציאים מהשורש, אז הם כל פעם היו גדלים מחדש. וככה אחרי שעקרתי, קטמתי את הענפים הדקים, אז התחלתי ככה לנסות להגיע לשורש. ולאט לאט ככה התבררה לי גודל המשימה. שורשים ככה עבים ומסועפים ומפותלים אל תוך האדמה, וככה עבודה קשה עם המקוש והמעדר, והפעלת כוח ככה. בעבודה שבעצם דרשה גם המון סבלנות וגם איזו מיומנות, שככה לאט לאט התחלתי להבין איך הדבר הזה עובד ואיך לגשת לשורש ומאיפה לבוא כדי ככה קצת להצליח לרופף את האחיזה שלו באדמה. ומאמץ. אז אמרתי סבלנות, מיומנות ומאמץ. אז בשיחה היום אני רוצה להזמין אותנו ללכת אל השורש. אתמול בזמן של מעגל האמת, ככה לאט לאט התחילה לעלות בי איזו תחושה של קדושה, של התרגשות וקדושה. ואני חושבת שהקדושה הזאת היא קשורה לתחושה של איזשהו משהו רחב ועמוק יותר, שככה לאט לאט מההצטרפות של כל הסיפורים, כן? כאילו כל סיפור היה איזו חתיכה של פאזל, ולאט לאט מההצטרפות של כל הסיפורים התחלנו לגעת באיזה משהו עמוק יותר, באמת באיזה שורש, איזה מארג שבתוכו כל הדברים האלה קשורים. איך לא הבאתי לי מים? מישהו יכול להביא לי מים? אז בשורש באמת מצוי מצב התודעה, או הסיפור שעומד בבסיס הדברים, בבסיס המערכות שבתוכן אנחנו חיים. ובתרבויות שונות, בזמנים שונים, נפוצים סיפורים שונים. סיפורים שככה מכוונים לתת הסבר על מה זה העולם, על איך דברים עובדים, על מה היחס שלנו למציאות. ואפשר לחשוב על סיפור נפוץ של התרבות שבתוכה אנחנו חיים, התרבות של העולם המערבי, כסיפור של נפרדות. וככה שמענו את זה מתוך השיתופים השונים במעגל אתמול. כן, תחושות של ניכור בין אנשים עם דעות שונות, של הפרדה. מערכת החינוך ואיך ידע ככה מולבש מבחוץ. המפגש שלנו עם בריאות וחולי, עם מערכות הרפואה. כן, איך התרבות שלנו תופסת ריפוי, איך קורה ריפוי. היחס שלנו לטבע, לבעלי חיים. כן, שוב, הפרדה. אנחנו והם. הבתים שלנו, הקירות, המרחק שלנו מהאדמה, הכלכלה שלנו, האופן שבו אנחנו מתייחסים לפסולת שלנו. כן, אז יש המון המון הפרדות. הפרדות בין אדם לטבע, הפרדות בין גוף לנפש. מצנצנת, כמו היפי טובה. תודה רבה. הפרדות בין רציונליות ללב. המון 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 הפרדות. ובתוך הסיפור הזה יש תחושה חזקה של אינדיבידואליות. כן, זה אני מול העולם. ואני צריכה להפעיל המון המון מאמץ כדי למצוא ביטחון בעולם הזה ולסגשג בעולם הזה. ואני בתחרות עם אינדיבידואלים אחרים. אני בתחרות על משאבים. אין מספיק. אז יש הרבה חרדה בתוך הסיפור הזה והרבה חוסר שייכות. אני חושבת שזה ככה עלה מתוך כל הכאבים ששיתפתם אתמול בצורות שונות. המילה בושה שהוזכרה אתמול ככה רק במילה. כן, גם קשורה להפרדה, מה שרואים ומה שלא רואים. אנחנו כולנו מכירים את החוויה של לחיות בתוך מצב התודעה הזה, בתוך הסיפור הזה, ובתוך מערכות שמערכת ההפעלה שלהם, כן, אתה דיברת על זה אתמול, מערכת ההפעלה, כן, על איזה תשתית המערכות שבתוכן אנחנו חיים יושבת. יושבת על תשתית של מצב תודעה של נפרדות. לפני 13 או 14 שנים הייתי בריטריט הראשון שלי בהודו. זה הריטריט במסורת טיבטית. וחלק מההנחיות של המדיטציה שם, התרגולים שם היו של מה שנקרא מדיטציות אנליטיות. קצת כמו דמיון מודרך. ההנחיות של המדיטציה לוקחות אותנו לאיזה מין מסע כזה שעוזר לתודעה שלנו לראות אספקטים מסוימים של המציאות שאולי ככה יותר סמויים מהעין. ובאחת המדיטציות האלה הייתה לי איזו חוויה מאוד 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 עמוקה של ממש התמוססות של כל הגבולות ביני לבין העולם. וזו תחושה של שייכות מאוד 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 עמוקה לכל מה שישנו, לכל מי שישנו. וככה הלב ממש עלה על גדותיו, כן? פתאום יכולתי להרגיש, לא מהראש, אלא ממש באיזה אופן חווייתי ועמוק, יכולתי להרגיש את כל הכאב שיש בעולם. ממש, מבפנים. וגם את כל האהבה והחיבור. וככה עלה בכי מאוד מאוד גדול. וככה התכופפתי קדימה. מי שישבה מאחוריי ככה הניחה לי יד על הגב. והיה משהו ברגע הזה, הרבה פעמים אנחנו יכולים רק בדיעבד להסתכל אחורה על כל מיני רגעים ולהגיד, שם היה איזה זרע. כן, היה שם איזה זרע להבנה שלי, האופן הרדיקלי שבו התפיסה שלנו, מצב התודעה שלנו, משפיע באופן עמוק על איזה מציאות אנחנו רואים, בתוך איזה מציאות אנחנו חיים. כן, שום דבר לא השתנה בחוץ. לפני כן ישבתי על הקרית, ואחרי כן ישבתי על הקרית. אבל כל החוויה שלי, את איך העולם עובד, הייתה שונה באופן רדיקלי, באופן עמוק. אז בשורש הלימוד הבודהיסטי, החוכמה שהדרך הזאת של הדרמה מציעה לנו, נמצאת איזושהי הבנה כזאת. בליל ההתעוררות של הבודה, הגילוי הזה שהוא גילה, היה באמת של איזה צורה לגמרי אחרת לראות ולהבין את המציאות. הוא זיהה איזו אשליה בסיסית שיש באופן שבו אנחנו רואים ומבינים את העולם. ושהאשליה הזאת, או החוסר הבנה הזאת, נמצאת בשורש הסבל שלנו. כן, יש שם איזה deep misunderstanding. זה היה לו איזה גילוי שהוא באמת קאונטר אינטואיטיבי. כן, הוא הולך נגד הדרך האולי אינטואיטיבית שלנו לתפוס דברים. ובאמת בהתחלה הוא מאוד נרתע מללמד. הייתה לו מין תחושה כזאת שאף אחד לא יבין אותו. זה משהו עמוק מדי ועדין מדי. שהוא לא ימצא שותפים. ומה שבסופו של דבר הניע אותו כן לצאת וללמד, והוא אחרי הלילה הזה חי חיים עוד 40 שנה, חיים עשירים וארוכים של הוראה ושל נתינה, היה באמת איזו תחושה של חמלה ואכפתיות כלפי שאר הבריות, כלפי מי שחי. איזו תחושה שהגילוי הזה לא ראוי שהוא יישאר רק גילוי פרטי. והוא היה אקטיביסט, הבודה. הוא נדד ברחבי הודו ולימד קהלים שונים, נזירים, אנשי מלוכה ושלטון, עיקרים פשוטים, בלתי נלאה עד יומו האחרון. אז מהי ההבנה הזאת שהוא הבין בלילה הזה? הוא הבין שבעצם התחושה הזאת שלנו, שוב, המאוד אינטואיטיבית שבה אנחנו רואים דברים כנפרדים אחד מהשני, היא אשליה אופטית. ושבעצם בעומק של הדברים ישנו מארג, מארג קיום, שבתוכו כל הדברים קשורים, משפיעים ומושפעים אחד מהשני. שום דבר לא קיים באופן נפרד, בזכות עצמו. כל דבר נמצא כל הזמן באיזה מין זרם מתמיד של השפעות הדדיות. מושפע ומשפיע. והדברים קיימים מתוך התהוות גומלין. מתוך איזשהו משחק הדדי מתמיד. של יחסים. ואנחנו יכולים ללמוד ולהתיידע, להכיר את האופן הזה, כן? זה יכול להישמע מאוד מופשט או תיאורטי. אבל אנחנו יכולים להתיידד ולהכיר את האפשרות הזאת. גם מתוך באמת הקרקע השירה הזאת של הלימוד הבודהיסטי של אלפי שנים, המושג בתוך העולם הבודהיסטי הוא פטיצ'ה סמופדה, התהוות גומלין. או המושג של אנאטה, של כל דבר שמתקיים בתוך מארג, נטול מהות משל עצמו. וגם אנחנו יכולים ללמוד איך את הנביטה של ההבנות האלה בתוך העידן שלנו, בתוך העידן המודרני. תיך נתן טבע את המושג interbeing, לא יודעת איך מתרגמים את זה טוב לעברית. שלוב היות. interbeing. או קהילות שונות, ואנשים ומקומות שחוקרים מה שנקרא פרדיגמה חדשה, כן? שעסוקים בלייצר מבנים בכל מיני תחומים, כלכלה, אקולוגיה, פסיכולוגיה, רפואה. Peacemaking, עשיית שלום, כן? שעסוקים בלחקור את מה שנקרא New Paradigm, פרדיגמות חדשות, שנטועות בתוך הסיפור הזה של התהוות גומלין, של מארג הקיום. ככה, המעבר הזה בין הסיפורים הוא מורכב, הוא לא פשוט. הסיפור הזה של נפרדות הוא הסיפור שגדלנו לתוכו. כן? וכמו כל דבר שהוא עמוק עמוק בתרבות שלנו, אני לא זוכרת מי אמר את זה, שתרבות זה כל אותם דברים שאנחנו לא יודעים לשאול עליהם שאלות. כן? הדברים שהם כל כך האוויר שאנחנו נושמים, במערכת ההפעלה הכי הכי בסיסית ועמוקה שלנו, שהם שקופים בשבילנו. אז הסיפור הזה של נפרדות הוא סיפור כל כך עמוק במערכת שלנו, שזה לא פשוט לצאת מתוכו אל הבנה אחרת, אל סיפור אחר, אל מצב תודעה אחר. וגם הסיפור הזה ממשיך להיות מתודלק, כן? כל המערכות המיינסטרימיות שבתוכן אנחנו חיים, הן מערכות שמושתתות ונבנות על הסיפור הזה של נפרדות. הממשל שלנו, הכלכלה שלנו, נכון? תחשבו אפילו industrial growth society, כן? חברת הצמיחה המתועסת, חברה שעל הדגל שלה חרוטה צמיחה. איך אפשר לצמוח עד אין קץ? בלי שום תשומת לב למשאבים, לפסולת. כן, יש איזה הצרה של שדה הראייה. אז זה לא פשוט לנוע אל מחוץ לסיפור הזה. אני מאוד אוהבת את הכותרת של הספר הזה. אני מאוד אוהבת גם את הספר הזה, יש בו איזה 1,000 סימוני אוזניים קטנות וכל מיני דברים שחשבתי לצטט לכם. וזה היה יותר מדי, אז הנחתי לזה, אבל אני רק אשאר עם הכותרת. The more beautiful world our hearts know is possible. Our hearts know is possible. הלב יודע איזה משהו שהשכל המתורבת שלנו, ששקוע כל כך בתבניות המוכרות, מפספס. אבל יש איזה משהו שהלב שלנו יודע. העולם היפה יותר שהלב שלנו יודע שהוא אפשרי. לי זה עושה צמרמורת כל פעם כשאני... ואני חושבת שכולנו מכירים טעימות של רגעים כאלה. הרגשנו את זה אתמול במעגל. כן? איזה רטט כזה של שותפות עמוקה. אנחנו מכירים את זה ברגעים בתוך התרגול, שפתאום וואו, איזה יופי של החוץ נכנס פנימה. ופתאום אני מרגישה את העץ הזה, או את השמיים האלה באיזה אופן שלא הרגשתי קודם. אנחנו מכירים את זה לפעמים כשאנחנו עושים אהבה, או עושים אומנות. כן, אז משהו בטעם הזה של interbeing, של התמוססות של הגבולות, של שייכות עמוקה. יש שם איזה משהו שהלב שלנו יודע. אבל אם אני ממשיכה ככה עם המעבר הזה בין הסיפורים, שהוא מעבר לא פשוט, ואני חושבת שאנחנו זקוקים להרבה שותפים ותמיכה כדי לעשות אותו, והוא גם לא מעבר חד פעמי. אנחנו עושים אותו שוב ושוב, ושוב ושוב, ושוב ושוב, כן? שוב מפנים את המבט שלנו, שוב מקיילים את המערכת שלנו מחדש, על איזושהי הבנה אחרת. כן, המילה ויפאסנה, ראייה חודרת, ראייה לעומקם של דברים, לא רק את פני השטח שלהם. זה מה שאנחנו עושים פה בתרגול, אנחנו מזמינים את עצמנו לראות לעומק, לבוא במגע עם העומק של הדברים, לא רק עם מראית העין שלהם. לפני בערך 3 שנים, התחילה אצלי איזו תקופה של קושי מאוד מאוד גדול. והיא הייתה גם מאוד אישית וגם הכי לא אישית. זה התחיל ככה מהתפרקות של כל מיני מבנים ועוגנים ואמונות שהיו בשבילי משענת מאוד משמעותית במשך אולי רוב חיי. ולאיזו תחושה של אי נחת וכאב שלא נתנו לי מנוח. ככה איזו תחושה שהכל עקום וחולה מסביב. ושאני לא יכולה להמשיך להשתתף במערכות החיים הרגילות. לא יכולה, כן? אם הייתי יכולה, אולי הייתי בוחרת להמשיך, אבל לא יכולתי. זה ככה גם איזה תהליך מאוד מבהיל, כי זה באמת התפרקות של הרבה מהמוכר. אבל גם יש משהו במידת ועומק אי הנחת שהיא קריאה של אמת. אם אנחנו יכולים להתפנות להקשיב לאי הנחת הזאת, היא קריאה של אמת שמכוונת אותנו אל משהו חדש. ומשהו חדש כרוך בהכרח בהתפרקות של משהו ישן. אין משהו חדש בלי התפרקות. הייתי בכנס באיזה קולג' באנגליה, ככה קולג' שמלמד כל מיני צורות של פרדיגמה חדשה, כלכלה חדשה, אקולוגיה חדשה, רוחניות, פסיכולוגיה. ואחד המושגים שנשארו איתי שם מהכנס היה positive disintegration. פירוק חיובי. עוד מושג מעולם הפסיכולוגיה של שינוי, של עשיית שינוי. Positive depression. כן, דיכאון שהוא קצת כמו כאב פיזי, נכון? כאב פיזי הוא מערכת ההתראה של הגוף, שקוראת לנו לשים לב שמשהו לא בסדר, ודורש טיפול. אז גם מערכת ההתראה של הנפש, הכאב שלנו, ושוב, פרטי, פוליטי, אקולוגי, חברתי, בעולם של מארג קיום, same same. אין פרטי ופוליטי. אז יש ערך בדיכאון שלנו. יש ערך בייאוש שלנו. יש ערך בכאב הזה שהוא מערכת התראה שמזמינה אותנו לשים לב ולגלות משהו חדש. קרישנמורטי אמר, זה לא מדד של בריאות להיות מותאם היטב לחברה שהיא חולה לחלוטין. קרישנמורטי. זה לא מדד של בריאות להיות מותאם היטב לחברה שהיא חולה לחלוטין. זה די טוב להיות המשוגעים של החברה הזאת. אז ההבנות האלה, או התנועה הזאת, מהסיפור הזה של הנפרדות לסיפור, או למצב התודעה שרואה את מארג הקיום, את הרשת העדינה הזאת של יחסים שבתוכם אנחנו נטועים, הוא באמת, כמו שאמרתי, איזה מעבר שקורה קדימה ואחורה. הרבה פעמים לי הייתה הרגשה קצת כמו איזה מין הבהובים כאלה. כאילו, לרגע אני רואה משהו ואז הוא נעלם. לרגע אני שוב רואה אותו ואז הוא שוב נעלם. קצת כמו התמונות תלת מימד האלה, שכאילו רק אם מסתכלים עליהם באיזה דרך מסוימת, אז פתאום התמונה יוצאת. או התמונות של האישה זקנה, אישה צעירה. שאפשר, אם מסתכלים בדרך אחת, אפשר לראות האישה הצעירה, אם מסתכלים בדרך אחרת, אפשר לראות הזקנה. כן, אז איך אנחנו מסתכלים? ואיך אנחנו מסתכלים מאוד מאוד משפיע על מה אנחנו רואים. אז אני בתקופה הזאת, היא באמת, זה ככה איזה מסע שכמובן התחיל הרבה לפני כן, אבל משהו בו התמצק לפני 3 שנים, יצאתי לאיזה מסע חקר. הרגשתי שאני חייבת ללמוד משהו. ואני חייבת לפגוש איפה בעולם קיים הדבר הזה שאני מרגישה אותו בתוך הלב שלי, בתוך המערכת שלי. אז קראתי המון, ויצאתי גם למסע בעולם, וביקרתי בקהילות, מה שנקרא intentional communities, קהילות שמתאגדות או מתאספות מתוך איזושהי כוונה, ושחיות בפרקטיקה של היום-יום שלהם, מבנים שהם מבנים של הפרדיגמה החדשה הזאת, שנשענים שהיסודות שלהם הם ההבנה הזאת של מארג הקיום שלנו. ממש הרגשתי שאני חייבת להגיע למקומות שבהם כאילו המערכת שלי יכולה להיספג, to be immersed, לתוך משהו אחר מהמערכות הרגילות שמקיפות אותנו. עוד איזה ציטוט מהכנס הזה שהייתי בו בקולג' האנגלי. דיברו שם על Islands of the future in an ocean of the present. איים של העתיד בתוך אוקיינוס של ההווה. אז היכולת שלנו, או האופן שבו כל אחד מאיתנו, הוא מין אי של העתיד, או מערכות שונות, שכבר מתהוות וקיימות, של חינוך שמושתת על הבנה כזאת, של מארג הקיום, פרמקלצ'ר, כלכלה חדשה, פסיכולוגיה או ריפוי נפש. איך קורה ריפוי? באופן שמושתת על ההבנה הרחבה הזאת. כן, אז איים, איים של העתיד, של מה שיכול, של המקומות שאליהם האנושות יכולה להגיע. בתוך אוקיינוס של של ההווה, של המציאות הזאת שנטועה בתוך תודעה של נפרדות. זה מצחיק, אחת האסוציאציות שעלו לי על איזה סמן דרך מכונן בשבילי, היה כשהתחלתי, כשהפסקתי להוריד שערות בבית צ'כי. היה כמו איזה מין breaking free, כן? היפרדות, כל מיני תבניות של איך אישה ואיך עולם, ובת אדם וטבע, כל מיני. זה כאילו דבר קטן, אבל איכשהו בשבילי הוא החזיק. אני רוצה לספר לכם איזה סיפור. אני וחבר ככה התעסקנו עם ללמוד וללמד את המעבר הזה, את השיפט הזה. ואחד מהדברים שעשינו זה ככה, סיפרנו לעצמנו את הסיפור של החיים בעולם הזה של הנפרדות, ואז סיפרנו לעצמנו איזה סיפור על, על, על החיים בעולם שבו מארג ההתהוות הזה הוא איך שחיים. הוא מצב התודעה ה... ואני אספר לכם את הסיפור הזה. ומוזמנים ככה להקשיב עם כל, עם כל החלקים שלכם. עם האוזניים והראש, עם הלב, עם הבטן, עם הגוף. וככה לשים לב מה... מה מתעורר? מה חי בכם כשאתם מקשיבים לסיפור? אז דמיינו בריאה שנולדה לעולם ויודעת שהיא אהובה ושהיא חלק מכל מה שקיים. יש לה שפע רב שמגיע אליה של מזון, מים, שמש, אוויר. יש לה מגורים, ביטחון, אמונה, שמחה. יש לה משפחה וקהילה שאיתה היא פועלת בעולם. היא לא דואגת להישאר לבד כי היא יודעת שהיא תמיד מחוברת לעוד בריאות שדואגות לה. הבריאה הזו חיה בזמן הווה. היא פועלת מתוך דחף פנימי ליצור ולתת. יש לה ידע רב ודמיון ויכולת ליצור מוזיקה ואומנות וטכנולוגיה, ולשנות את המציאות שבתוכה היא חיה. היא מודעת לנשימה שנכנסת ויוצאת, ומרגישה את הגוף שלה כולו. היא מרגישה את המזון שנכנס לגוף שלה, ויודעת לזהות איך טיפלו במזון הזה, מאיכן הוא הגיע, וכיצד הוא מתעכל ונספג בגוף שלה. הבריאה הזו מחוברת גם לבעלי חיים ולצמחים. היא יודעת לזהות אותם, ומבינה שהיא אינה נפרדת או נעלה מהם, אלא חלק מהם. היא מצויה איתם ביחסי גומלין. היא יודעת להשתמש בהם כדי להזין את גופה ולרפא מחלות, וגם שומרת על הקיום והרווחה שלהם כחלק ממארג החיים השלם. כאשר כואב לה, היא מתבוננת בכך, ויודעת איך לתמוך בגוף שלה ולעודד ריפוי. היא מבינה שכאב הוא איתות בריא של מערכת שקורה להפנות תשומת לב למה שזקוק לטיפול, ושכאבי גדילה הם חלק טבעי מהחיים ומהתפתחות, כמו שכאשר לומדים ללכת לפעמים נופלים. כאשר יש רעש או זיהום או אלימות, הבריאה נפגעת, כואבת, בוכה, רועדת. היא אינה נבהלת מרגשות ומרגעים כואבים, אלא מתבוננת בהם ונותנת להם לחלוף. היא מאפשרת לריפוי ולשינוי להגיע דרכה. הבריאה הזאת מרגישה חלק משלם גדול יותר, כמו תא בתוך גוף. היא מבינה שהכאב והסבל שיש בעולם קיימים גם בתוכה. היא אינה מפחדת מהמוות, כי היא מודעת לכך שהמוות הוא חלק מהחיים, והיא פשוט חיה. היא חווה את עצמה כחלק מהיקום כולו, ויודעת שישנה תבונה שהיא גדולה ורחבה ממנה, ושהיא רק צריכה להיות פתוחה וקשובה מספיק כדי לשמוע. הבריאה הזאת היא את, אתה. אז באיזה אופן הפרספקטיבה הזאת של התלות ההדדית העמוקה שבין דברים מיידעת ומשפיעה על איך שאנחנו בעולם, על הפעולות שלנו, על המערכות שאנחנו בונים ומייצרים? אז אני חושבת ככה באמת על איזשהו שילוב עדין של מצד אחד העצמה ואחריות, ומצד שני ענווה. כן, בתוך הסיפור של נפרדות אנחנו יכולים להיות מאוד overwhelmed. כן, הניסיון הזה להחזיק את כל התמונה ואת כל החתיכות ביחד, ואיך מתקנים את כל הדבר הזה, ואיזה כובד אחריות שיושב עליי. ואז גם הרבה חוסר אונים וייאוש ושחיקה ומאמץ. אבל מתוך ההבנה העמוקה הזאת של מארג הקיום, של התהוות הגומלין, קורה איזה משהו אחר. יש איזו ענווה. אני חלק מתוך איזה רשת מורכבת, שלמה, של ריקוד של החיים. ואז איך אני רוקדת את החלק שלי? כן, איך אני לוקחת אחריות מלאה על הריקוד הספציפי שאותו אני יכולה לרקוד. אבל אני לא צריכה לרקוד את כל הריקוד כולו. אני לא צריכה להחזיק את הכל. רק לעשות את המיטב, להביא את האיכויות נורא ספציפיות שאני יכולה להביא לעולם. להביא את המתנות המאוד ספציפיות, את הכוחות המאוד מסוימים שלי לעולם. כן, וזאת אחריות רצינית. אבל גם זהו. ויש שם שחרור גדול, וגם חדוות עשייה. היצירתיות שלנו, כן, הגוון הייחודי או השיר הייחודי שאנחנו יכולים לשיר, יכול לצאת. והרגשתי את זה מאוד חזק ככה כשהכנתי את השיחה הזאת. כאילו גם היה שם איזה איכות של, כן, של לשבת ולחשוב ולאסוף ולרקום ולחשוב מה אני רוצה להגיד. אבל גם איזו הרפיה ובאמת סקרנות, כאילו מה התהווה? ושזה לא רק עליי, כאילו... כל מה שאני יכולה לעשות זה לעשות את המיטב שלי ברגע הזה, כן? מתוך מי שאני היום, לא מתוך מי שאני אולי יהיה עוד שנה או חמש או עשר. ויש בזה הקלה גדולה ועוצמה גדולה. והתרגול הזה שאנחנו עושים על הכרית, הוא נראה קטן ועדין, ממש מינורי לפעמים, כאילו לא קורה כלום, אבל אל תמעיטו בערך של הרדיקליות שלו. כן? זה תרגול מהפכני. זה תרגול שמאפשר לנו. כן? מה אנחנו עושים בתרגול? אנחנו שמים סימן שאלה על כל התבניות והרעיונות של התודעה שלנו על איך העולם ואיך הדברים ואיך אני. ואנחנו באים במגע עם איך שזה באמת. ואז אנחנו יכולים לחדול מהאינטוקסיקיישן הזה, מההרעלה של הסיפור של התרבות שלנו. הסיפור הזה של נפרדות. ולהתחיל לגלות משהו אחר. רגע אחרי רגע, כן? זה נורא קטן, ולאט לאט הקטן הזה מצטבר לגדול. אז אני אסיים עם ציטוט. מהספר של צ'רלס אייזנשטיין, קוראים לה כותב, וזאת המלצה חמה לכל כל מהפכן או כל איש עם לב, אישה עם לב, לקרוא. אז הוא אומר, אנחנו צריכים להיזהר מכל מהפכה שאינה מלאה במשחקיות, חגיגה, מסתורין והומור. אם זהו בעיקרו מאבק זועף, ייתכן שזו כלל איננה מהפכה. אין זה אומר שאף פעם לא נדרש מאבק, אלא שאם ממסגרים את תהליך השינוי, בעיקר במונחים של מאבק, מצמצמים אותו לכדי משהו ששייך לעולם הישן. כשעושים זאת, ממעיטים בערכם של חלקים אחרים של התהליך. זמן של הריון, תהליכים חבויים וכמוסים, התכנסות פנימה, נשימה, התרוקנות, התבוננות, הקשבה, הזנה, התנסות משחקית באפשרויות חדשות, אי ידיעה. האם לא היה זה מועיל אם יהיה לנו יותר מאלה על פני האדמה? אז בואו נשב רגע.